יבומס דף י"ז. אנחנו מתחילים ארבע שורות מסוף העמוד הקודם. אמר רב יהודה, אמר רב אסי, עובד כוכבים שקידש בזמן הזה חוששים לקידושין, שמה מעשרת השבטים הוא. ורש"י אומר ששיטת רב אסי היא שישראל שבעל עובדת כוכבים, הוולד ממזר. זאת אומרת, דבר ראשון, הוולד הזה הוא נחשב ישראל, ובית הוא ממזר, ואז חוששים לקידושים של ממזר. שואלת הגמרא, למה אתה חושש שהוא שייך לעשרת השבטים והכל דה פריש, מרובה פריש? אז הוא כנראה בא מהגויים הגמורים. עונה הגמרא, בדוכתא דקביעה. רש"י מפרש, במקומות שבני עשרת השבטים קבועים, ויש לנו כלל של כל קבוע כמחצה על מחצה. אז בעצם רב אסי לא דיבר סתם על עובד כוכבים שקידש, אלא במקומות ששם הם קבועים. איפה הם קבועים? דאמר רבה בבר כהנה, על הפסוק בספר מלכים, וינחם בחלך ובחבון הארגוזן והרי מדי. חלך זה המקום שנקרא חילזון, וחבור זה המקום שנקרא הדייב. נהר גוזן זו גינזק, והרי מדי זו חמדן וחברותיה. ואמר לה זו נהר, כך שם המקום, נהר וחברותיה. חברותיה, מה הכוונה, מי הם חברותיה שתפלות לנהר או ללחמדן? אמר שמואל, כרך מושחי, חידקי ודומקיה. הם המקומות האלה, הם אלה שתפלות לנהר. עד כאן בעצם ביארנו את דברי רב אסי. אמר רבי יוחנן, וכולן לפסול. אז רש"י אומר, בנות עשרת השבטים שהתחתנו עם עובדי כוכבים, הבנים שלהם כישראלים ונוהג בהם איסור ממזרות. מה הכוונה? כיוון שהם ישראלים, והם הרי לא נזהרו ונשאו זה אחותו או ביתו, אז אם כן הרי הן ממזרים. אומר רב יהודה, כי אמרית כמי דשמואל את הממרה הזאת של רב אסי, אמר לי שהוא דורש אחרת. בנך הבא מן הישראלית, קרוי בנך, היינו ביתו של יהודי, בת ישראל, שהיא מתחתנת עם גוי, הבן שלה שיוולד הוא נקרא בנך. וזה מה שכסוב, נראה עוד מעט את הפסוק, כי אסיר הגוי הזה את בנך מאחריי. היינו הבן של אשתו הישראלית, שהוא גם הבן שלו, הוא ישראלי, והאבא שלו הגוי אסיר אותו מאחרי השם. אבל אין בנך הבא מן העובדת כוכבים, קרוי בנך. היינו יהודי שהתחתן עם גויה, הבן שלו לא קרוי בנך, אלא הוא נקרא בנה, לא כתוב בן יסיר את בן תסיר את בנך מאחריי, האימא שלו, כי אז הוא כבר לא בנך. שואלת הגמרא, והיא כבנות, בנות כאלה שנשבו ועובדי כוכבים נשאו אותם והולידו מהם. ואמר אבינה, שמע מן הבן בתך הבא מן העובד כוכבים קרוי בנך. אז למה אתה מתיר את העובד כוכבים שקידש בזמן הזה? אולי הוא נכד של איזה יהודי. אומרת הגמרא, גמירא דבנתא דאהוד דהרה. הבנות של אותו הדור של עשרת השבטים שהלכו בגלות, יש לנו מסורת. הצטרו יצטרו. אומר רש"י, נבקע רחמן מלקלוט זרע ונעשו עקרות. הצטרו זה לשון ביקורה. אז אם כן, מהבנות לא נשאר זרע. רק הבנים של עשרת השבטים הלכו והתחתנו עם בנות גויים. אז הילדים שלהם כבר לא ישראל. אי כנאמרי כאמרי תקמי דשמואל אמר לי, לא זזו משם עד שעשאו עובדי כוכבים גמורים. למה? הם עקרו את התורה, או שהם, כמו שאמרנו, שהם פירשו את מה שאמרנו מקודם, שלא נשאר מהם זרע, וצריך להבין. אבל בפשטות הם מקרו את התורה ואמרו שכיוון שהם התערבבו בגויים, הסרום עובדי כוכבים גמורים, שנאמר בהשם בגדו כי בנים זרים ילדו. יתיב רב יוסף אחורי דרב כהנה, ויתיב רב כהנה קמי דרב יהודה. ויתיב כאמר עתידין ישראל דאב דיום מטובה, ישראל עתידים לעשות יום טוב בזמן כיכר ותרמוד. כאשר העיר תרמוד תחרב, למה? כי יש שם הרבה ממזרים, והם מתערבבים בישראל ופוסלים אותם. שאת הגמרא והאוכרי, והעיר הזאת כבר נחרבה, עונה הגמרא לא, היא, מה שנחרבה זאת העיר תמוד, הווי. רבשי אמר, היינו תרמוד, היינו תמוד. אבל היא עוד לא נחרבה, למרות שאנחנו יודעים שחלקה נחרבה. לא. יכפו לו דמכפל. מה קרה? כאשר חריב מהי גיסה, התיישבו יותר אנשים, אותיב ונכפלה מהי גיסה. והיא חריב מהי גיסה, אותיב מהי גיסה. יתיב רב אמנון נקמי דאולה וכוהה ובשמטה. אז אולה מאוד התפעל מרב אמנון, הוא ראה אותו אדם גדול. אז הוא אומר עליו, אמר, מה גברה הוא, מה גברה? רשי אומר, כמה הוא גדול? אילב דהרפניה מתי? אבל מה לעשות שהוא הגיע מהעיר הרפניה, שמשם הם לא יכולים להתחתן? יחסיף. אמר לו, כסף גלגלת להיך יהבת? לאיפה אתה משלם מיסים? אמר לו, לפום נהרה. אמר לו, אם כן, מפום נהרה, אתה לא שייך בכלל להרפניה. מהי הרפניה? למה קוראים לה כך? אמר רב זעיר, ההר שהכל פונים בו. כל הפסולים שלא מוצאים אישה הולכים לשם. ומתנית איתן, הכל שאין מכיר משפחתו ושבטו נפנה לשם. אמר רוב, והיא עמוקה משאול, יותר גרועה מאלה שנופלים בשאול בבחינה מסוימת. שנאמר, מיד שאול הבדם. אלה שיורדים לגיהנום, הקדוש ברוך הוא יבדה אותם בסוף. ממוות אגלם. ואילו פסול דידהו, הפסול הזה שלהם, לית לאות הקנטה. פסול לדה הרפניה זה משום פסול לדה מיישון. פסול לדה מיישון הוא משום פסול לדה תרמוד. פסול לדה תרמוד מה המקור שלהם, משום עבדי שלמה, שאמרנו למעלה, שהם באו על בנות ישראל. ומשם מתערבב פסולים בכל המקומות האלה. ואנו דאמר אינשה, קבא רבא וקבא זוטה, גם היפה הגדולה וגם היפה הקטנה, מגנדר ואזי לשאול. ומשאול לתרמוד ומתרמוד למיישון ומשתן להרפניה. זה בא לרמז, מסר כזה, שכולם התקנה שלהם יותר קשה מאלה שנפלו בשאול. הדרן עלה 15 נושים, פרק ראשון, התחיל פרק שני בסייעתא דשמיא, כיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו. אמרנו במשנה הראשונה של המסכת, שהאישה מספר 14, שפותרת את צרתה, זה אשת אחיו שלא היה בעולמו. איך יש מקרה כזה שהיא פותרת את צרתה? שני אחים, הוא מת אחד מהם, ובעצם אשתו צריכה איבום, ונולד להן אח שלישי. האח השלישי הזה לא יכול לייבם את אשת אחיו הראשון, כיוון שהיא אשת אחיו שלא היה בעולמו. ואחרי שהאח הזה נולד, ייבם השני את אשת אחיו הראשון, את אשת אחיו. ואחרי זה הוא גם הוא מת בלא בנים. עכשיו, נפלו לפני האח השלישי שתי נשים. הראשונה היא בעצם, במקור שלה הייתה אשת אחיו שלא הייתה בעולמו. שלא היה בעולמו. אז לכן הראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו, והיא פטורה גם מבום וגם מחליצה. והשנייה שהיא צרתה, היא יוצאת משום צרתה, מה שנקרא צרת ערווה. עד כאן דיברנו במקרה שהאח השני באמת ייבם בסופו של דבר את אשת אחיו הראשון. אבל מה קרה עם השני הזה? רק הסבא מה אמר? מה אמר? הכוונה שהוא קידש אותה בכסף קידושין. מן התורה, יבמה נקנית לגמרי רק כאשר הוא בא עליה בביאה. או לחילופין, במקום לקנות אותה, הוא חולץ לה ואז הוא מנתק את הקשר איתה. אבל מה קורה אם הוא הסבא מה אמר? שזה כזה פעולה כזאת שהיא קונה למחצה, קידש אותה בכסף. ומת. שנייה חולצת ולא מתייבמת. זאת אומרת, היא עצמה הזאת שעשו במאמר, אין צורך לעשות בה שום פעולה. למה? כי בעצם, אם הקניין לא היה קניין, אז היא פטורה. יש את אחיו שלא היה בעולמו, וגם אם הקניין כן היה קניין, היא גם פטורה. כל השאלה היא לגבי האישה של האח השני. האם היא נקראת צרת ערווה והיא פטורה לגמרי, או שהיא לא צרת ערווה והיא בעצם יכולה להתייבם? אז כיוון שזה מין קניין במקצת, היא צרת ערווה במקצת מדי רבנן, כי המאמר הוא מדי רבנן, לכן אומרים לה, להתייבם היא לא יכולה, אבל חליצה היא צריכה. אמר רב נחמן, מי שמכנה את אותה אישה, שהייתה בהתחלה אשת האח שלא היה בעולם, ואחר כך התחתנה והתייבמה לאח השני, מי שקורא לה ראשונה לא משתבש, וגם מי שקורא לה מנדטני שנייה גם כן לא משתבש. מנדטני ראשונה לא משתבש, כי למה קוראים לה ראשונה? מהי ראשונה? ראשונה לנפילה. זאת שנפלה ראשונה לאיבום, היינו מהאח הראשון. ומנדטני שנייה לא משתבש, מהי שנייה? שנייה לנישואים. היינו, האח השני היה נשוי, ואחר כך נפלה לפניו אשת אחיו הראשון, והוא הלך ואיבם אותה, אז היא אשתו השנייה. אז אפשר לכנות אותה כשנייה לנישואים של האח השני. אומרת הגמרא, למה אתה כל כך נחרץ לכנות אותה שנייה? מי לא עסקינן גם כן במקרה דייבם האח השני ורק אחר כך כנס עוד אישה? אלא מה היא שנייה? שנייה בנישואים, היינו שהתחתנה פעמיים. פעם אחת התחתנה עם בעלה המקורי האח הראשון, אחר כך עם הבעל השני שייבם אותה. שואלת עכשיו גמרא, אשת אחיו שלו היה בעולמו, איך הכתיבה? איפה כתוב בתורה שאסור לאדם לייבם את אשת אחיו שלא היה בעולמו? אמר רב יהודה המערב, אמר קרא, כי ישבו אחים יחדה. מה זה ישבו אחים? שהייתה להם ישיבה אחת בעולם, פרט לאשת אחיו שלא היה בעולמו. זה נדרש מהמילים ישבו אחים. עכשיו המילה יחדיו, מה היא באה ללמד? היא מלמדת מיוחדים בנחלה. שהם יכולים לרשת ביחד את אותו מקור. פרט לאחיו מנהם שהוא לא יורש איתו ביחד. הם לא מיוחדים בנחלה. כי בדרך כלל הבעל יורש את האמא. הבעל יורש את אשתו. רבי אמר, אחין מן האב יש לזה מקור אחר. מה המקור לזה שהייבום נוהג רק באחין מן האב? יליף, אחווה, אחווה מבני יעקב. שכתוב כאן, כי ישבו אחים יחדיו. הוא מת אחד מהם, הוא בן אין לו וכו'. אצל בני יעקב כתוב גם כן, 12 אחים, עבדיך אנחנו. מה להלן מן האב ולא מן האם? לא כולם היו אחים מן האם. אף כאן מן האב ולא מן האם. שאתה אמרה, ולהיליף אחווה, אחווה מהריות. שבאיסור הריות כתוב גם כן על אך מן האם, כתוב שם, ערוות אשת אחיך לא תגלה. רש"י מביא שקיימנן, שזה אפילו אך מן האם. אומרת הגמרא, דנים אחים מאחים, ואין דנים אחים מהמילה אחיך, שהיא דומה, אבל היא לא בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, מה היא נפקה מינה? הרי כשבאים ללמוד גזירה שווה, לא חייבים שהמילה תהיה ממש אותו דבר. מי אמר לנו את זה? התנא דבי רבי שמואל, הוא אמר לנו כלל, שכשכתוב בשב הכהן, וכתוב ובא הכהן, אפשר ללמוד את זה גזירה שווה. זו ישיבה, זו הביאה, כיוון שהרעיון הוא אותו רעיון. עונה גמרא, אתה צודק, כאן למילה, איך דלי כמידי דדמילה, אבל איך דלי כמידי דדמילה. יש לנו שתי אפשרויות, או ללמוד ממילה דומה, ממש, או ממילה מדויקת, אותו דבר. אז מדדמילה ילפינן, מאלה שדומה לגמרי. טוב, שואת הגמרא, ולילף אחווה, אחווה מילות. דכתיב שאברהם אבינו אומר ללוט, כי אנשים, על נעתי אם יריבה ביני וביניך, בין רואי ובין רואיך, כי אנשים אחים אנחנו. אז מה הגמרא רוצה לשאול? אז מבאר רש"י, שבוא נלמד מכאן, שלוט יכול לייבם את אשת אחי אביו. אברהם היה אחיו של הרן, אביו של לוט. אז תלמד מכאן שלוט מייבם את אשתו של הדוד של אברהם. יהיה מותר איסור אשת אח האב במקום איבום. עונה הגמרא מסתברא בבני יעקב הבלי למילף משום דמפנה. המילה שם הכי מיותרת. מדהבלי למכתב 12 עבדיך בני אבינו. הוא כתיב אחים שמע מינה להפנויה. אומרת הגמרא, היות והיו לנו פה שתי דרשות, אחת של רבי יהודה אומר רב, שהוא דרש מהמילה יחדיו, ואחת מהדרשה של רבא שהוא דרש מהמילה אחווה, אחווה, אחים, אחים. והיא צריך למכתב אחים, והיא צריך למכתב יחדיו. לי כתב הרחמונה, אחים, אבי אמינא לילף, אחווה, אחווה מילות. שאפשר לייבם את אשת אחי האב. וכי תימא לא מפנה, אני הייתי אומר לי, הפנוי המופנה, למה מידה ולילה מכתב, האנשים רעים אנחנו, הוא כתיב אחים שמה מינה להפנויה. לכן כתב הרחמונה יחדיו, היינו אלה שהמיוחדים בנחלה. והיא כתב הרחמונה יחדיו, הווה אמינא דמיחדה, רק אחים כאלה שהם כל כך אחים, שמיוחדים גם באבא משותף וגם באמא משותפת. לכן צריך ללמוד את הדרשה של אחים, מבני יעקב. שאתה מראה ואומר, איך את תעשה? למה לחשוב שצריכים חיבור כזה גדול גם מאב וגם מהם? עונה הגמרא, אפשר היה לחשוב, ביבום, ייבום הרי בנחלת על הרחמונה. התורה קישרה וטלתה את היבום בנחלה. למה? התורה גם אומרת שאותו האח שמייבם, הוא לוקח את נחלת אחיו. יקום על שם אחיו המת. זאת אומרת שהוא קם על שמו לנחלה. אז אם כן, הייתי חושב שצריכים אח גם הוא. סקדת החמינה. סליחה, הפוך. שאתה אומר, ואומר, איך את תיסה, הגמרא שואלת, למה לחשוב שצריכים גם מנה וגם מנהם? הרי בום מנחלת על הרחמון. ונחלה הירושה באה מנה ולא מנהם. עונה הגמרא, היא צריך סקדת החמינה, אוי וחידושו, לכמשטרי ירווה גבי. שמתירים איסור אשת אח, אז אולי אי מאדם יחד באבא ובאמא. צריכה ללמד שאח מאב לבד, כבר צריך לייבם את אשת אחיו. אנחנו נעמוד כאן, עד כאן דף י' ז'.